כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשובים יותר או חשובים פחות. כולם שווים וחשובים מאוד. אנחנו לא שוללים ולא נאבקים, אלא רק מוסיפים. הפתרון האמיתי לא יגיע מידע או יכולת הדיבור, אלא רק מהחיבור. בהצלחה.
רק אני מבקש לדון במהירות, לא להתפלפל. שאלה ראשונה, מה זה נקרא לשמה? פשוט.
עוד רק בשביל לגרום נחת רוח ליוצרו ושלא יצא לי מזה שום דבר.
כן, להחליף אהבה עצמית שלי באהבת חברים, באהבת השם, באהבת הבורא.
שכל המעשים שעושה יהיה רק להשפיע, להשפיע על השם.
כן, רק להשפיע לחברה, לבורא, בלי שום תמורה.
להיות מחוץ לעצמי. להסתכל על מה הם צריכים ולתת להם את מה שהם צריכים.
עבודה למען החברה והבורא היא לא שום חזרה לעצמי.
למה זה נקרא לשמה? למה לשמה נקרא לשמה?
המטרה של התורה זה להביא לאדם את האור המחזיר למוטב. ולכן אם הוא עובד בשביל זה, אז הוא עובד לשמה של התורה, למטרה שלה.
כן, לא לשם עצמו, לשם השם.
לא יודע. לא יודע, שהכל יהיה רק מחוץ על עצמו, רק לשם השפעה. רק
כן, על מה חדש, לשם הבורא.
למה זה נקרא לשמה של תורה ולא לשם הבורא? לשמה, לשם של תורה ולא לשם של בורא. אולי גם זה אתם יודעים.
האמת זאת שאלה שאני לא יודע את התשובה אליה. אז בואו נתחבר, ובהרגשה התורה כאילו היא העניין, היא מה שאנחנו צריכים להתעסק איתו ולא עם הבורא. הבורא הוא כזה, לא יודע מה זה הבורא.
אני גם לא יודע מה בדיוק ההבדל, אבל לי זה נשמע שעבודה למען זה שהצורה הזאת, צורת ההשפעה, תתלבש בקבוצה.
אני מנסה לחשוב על זה, אז נגיד כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אז המטרה של התורה זה תבלין ליצר הרע, זאת אומרת לתקן את היצר הרע. ולכן אם אני לומד את התורה כמשהו שיביא אותי לתיקון היצר הרע, אז אני לומד לשמה.
אנחנו צריכים לבקש, להגיע לבקשה, להגיע לבקשה לתורה, לאור, שהאור ירד עלינו, ירד בינינו, בינינו לבין כל העולם. זה מה שאנחנו צריכים בעצם, את התורה הזו.
כן, גם עולה לי כאילו, הלוואי אותי תעזבו ותורתי תשמרו, זאת אומרת שלשמה זה לשם, מי שרוצה באמת להגיע להשפעה צריך ליישם את מה שהתורה אומרת לעשות, ואז יש בה את המאור באמת המחזיר למוטב, שנותנת לאדם את באמת את תכונת ההשפעה.
כן, התורה היא מה שמתקן אותנו בסופו של דבר.
אז בעצם אולי הלשמה זה פשוט לשם המאור המחזיר למוטב, זאת אומרת שזה בעצם כל הטריק פה של העבודה. אנחנו עוזבים את כל המערכת ומתעסקים במה שבאמת צריך, שזה המורה מחזיר למוטב, זה כל הסיפור.
שזה שזה כביכול עבודה למען המערכת, שהאור יתגלה במערכת בלי שום קשר לעובד, כאילו.
למה לשמה מקבלים מלמעלה? שזו העירה מיוחדת מלמעלה, שמביאה לנו תכונת לשמה.
כי זה אולי משהו שאנחנו לא יכולים להשיג בעצמנו, אין לנו את זה, אין בנו את זה. זה רק משהו כאילו ממקור חיצוני שיכול להגיע אלינו, כי אנחנו רצון לקבל לעצמו.
למה לשמה מגיע מלמעלה? מה לא מגיע מלמעלה? צריך, העניין הוא שהמעשים שלנו, כמו שלמדנו קודם, מביאים אותנו למצב שמבינים שאין לנו אפשרות להגיע ללשמה, אלא רק לבקשה, לחיסרון, לאותו מילוי כזה שנקרא לשמה. ואז כמובן שעניית התפילה זה התוצאה של המעשים שאנחנו עושים.
כי אין שום כוח אחר בעולם שיכול להוציא את האדם, לשחרר אותו מהטבע של האהבה עצמית. זה כוח שחייב לבוא מלמעלה. זאת אומרת, הבורא שם את האדם במצב הזה, וגם הבורא יוציא אותו מהמצב הזה. אנחנו רק צריכים להגיע להבנה שזה הוא עשה ויעשה. זאת אומרת, אדם לא יכול להוציא את עצמו מבית האסורים.
הוא עושה אחרי שאנחנו עשינו את כל המאמצים מצידנו וגילינו שאין לנו את הכוחות לעשות כלום.
ובדרך שלנו, ככל שאנחנו עושים יותר ויותר מאמצים, אנחנו ככה משילים מעלינו עוד ועוד מין קליפות כאלה של כאילו שאנחנו בסדר וכאילו שאנחנו נחמדים. בסוף אתה מגלה שמה שנשאר שם זה חתיכת רצון לקבל אגואיסט שדואג רק לעצמו. אז אתה מבין שבאמת מעצמך אתה לא יכול להביא את זה. כאילו אין פה, זה פשוט, זה לא נמצא בך, זה חייב להיות באיזשהו מקום.
בלתי אפשרי לבקש על השפעה מתוך הרצון. זה חייב להיות משהו שהוא בא מעבר לגבול הזה של הרצון.
שגם בינינו, מה זה מלמעלה? בעצם אנחנו מדברים על הסביבה, על מה שמחוץ לאדם, על החברה, שמשפיעה לו את הדבר הזה שאין בו. ו... משם זה מגיע, ממשהו חיצוני, ששם יש את האידיאל הזה. אנחנו קוראים זה למעלה, כי זה כאילו משהו עליון יותר, גדול יותר, יפה יותר. אבל זה בעצם מהסביבה, מהחברה.
יש באמת כזה עניין שאתה משקיע בחברה, משקיע בסביבה, ו... אנחנו בעצם בונים תפילה מלאכותית, כמו שאמרנו קודם, שמעל התפילה הארצית הזאת שמתגלה בך כל רגע ורגע, שזה חיסרון על כל מיני דברים שבך, אנחנו בחברה אמורים לבנות איזושהי תפילה, שאפילו מלאכותית, אבל היא מותאמת בסופו של דבר לבקשה הזאת שאנחנו צריכים להגיע אליה. תפילה מלאכותית שאנחנו בונים, שאנחנו בונים חיסרון להשפעה, להגיע ללשמה.
כן, כי האדם חייב להגיע בסופו של דבר להבנה, וזה יאוש מכוחותיו עצמו. הוא מגיע, מאושר מזה שמגיע ליאוש מכוחותיו עצמו, כי רק מלמעלה יכולים להחליף לו את הטבע, אבל זה אחרי שעשה את כל המאמצים והבין שהוא בעצמו לעולם לא יוכל לצאת מהטבע של עצמו, ולזה אנחנו חייבים להגיע. עד שהוא מגיע ממש להרגשה שזה משהו שחייב לבוא מלמעלה, ורק אז שהוא מגיע לזה, אז בהערה הזאת, כאילו זה חייב לבנות אצל האדם, הדרישה הזאת.
ופעם אחרי פעם, מצטברת בלב שלו אותה תפילה, אותה פנייה.
כי אני עובד ועובד ועובד ועושה כל מה שאני עושה, ובסופו של דבר... אני, כמו שדיברנו כבר בשעה, שעה וחצי האחרונות, שבסוף מה מתגלה? מתגלה השחור, החושך בפנים. זה מה שקורה. ואז אתה מתפלל לזה שיבוא האור, כי מהעבודה שלך בסוף, רק מתגלה, בסוף מתגלה החושך, זה כזה, אז צריך לעלות לסיבוב הבא.
והחושך הנכון מתגלה אם האדם עובד במקום הנכון, כלפי המטרה הנכונה שהוא בירר אותה.
למה הרצון לקבל מתנגד ללשמה? מה, 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 מה קורה? למה, למה שלא יהיה בעת? מה תועלת בזה שהוא נגד? בבקשה.
בהרגשה של הרצון לקבל שהוא נגד, שם נמצא התיקון הגדול, בגלל שאחרת, אם הייתי נהנה מזה, אז שוב, אני עדיין באותו מעגל של ליהנות לעצמי. כדי לצאת מהמעגל הזה, אני חייב להרגיש שאני עובד נגד הרצון.
קטע גדול לשאלה הזו, כי אני זוכר שאתמול שאלתי את עצמי 20 פעם אולי את השאלה הזאת. מה הקטע כאילו? מה יש להתבחבש בתוך הרצון לקבל הזה? אבל גם שאתה כבר מבין ומרגיש ולא רוצה וכלום, עדיין אתה כאילו באיזה כלא כזה שאתה לא מסוגל לצאת ממנו. כלום, אתה לא מסוגל לצאת ממנו. כנראה שזה באמת אותו עניין שאתה מנסה בעצמך לצאת, ועוד פעם מנסה בעצמך לצאת, ומחפש כוחות בעצמך ולא מחפש אותם בסביבה ולא מחפש אותם בחברים. ובכלל דואג על עצמך ומתעסק עם עצמך במקום לדאוג עליהם שהם ייצאו שם.
תכלס הרצון לקבל לא מתנגד ללשמה. אם אני יכול פי כמה וכמה להרוויח יותר מפעולות של השפעה, אז למה לא? אבל זה להחליף פרה בחמור. רצון לקבל מתחיל להתנגד שמרגיש ממש עד כמה שזה כשהאור יותר מתקרב, עד כמה שהלשמה הוא ממש מנוגד לרצון לקבל. רק אז מתחילה התנגדות. שזה טבע מול טבע, אז זה בא ממש כהרגשת חושך.
כן, וההתנגדות הזאת כאילו עוזרת לו לאט לאט כאילו ללדת את אותה הרגשה החדשה.
רצון לקבל הוא אידיוט קטן, זאת אומרת, הוא לא יודע להיות משהו אחר, הוא יודע להיות רק רצון לקבל. יש את המשל הזה על ההוא שהצפרדה שרוצה להעביר את הקרב, את הנער, והוא עוקץ אותה באמצע הדרך. זאת אומרת, זה בדיוק הרצון לקבל, זה הטבע שלו, מה הוא יעשה? אני לא חושב שהוא מתנגד ללשמה, כי אלא פשוט זה מישהו, הוא לא יותר מזה.
הוא בנוי להתנגד כדי שאנחנו נזדקק לעזרה מלמעלה.
כן, כנגד ההתנגדות הזאת, אנחנו באמת יכולים לא לחשוב שאנחנו יכולים לפתור את זה בעצמנו, שזה אותו אגו, שזה אני, שחושב שיכול לפתור. וזה מחייב אותנו לצרוך משהו יותר עליון, משהו...
איך זה נקרא להרגיל את עצמו לעבוד בה על מנת להשפיע? מה זאת אומרת? להרגיל את עצמו לעבוד בה על מנת להשפיע.
להיות עקבי מעל כל המצבים שמתגלים בהתמדה, להשתדל לנצח את הבורא במשחק הזה ולדאוג שיהיו הרבה חברים כאלה שידאגו שאתה כל הזמן לא תצא מהאיפוס הזה, מהמטרה הזו, שאתה מוכן על פני כל מה שמתגלה לעשות את העבודה.
זה נעבור לחשבונות אחרים מעבר למה שהפופיק רוצה. יש פה הרבה עבודה שהיא, נגיד, מעל הדעת, מעל הרגשות טוב ורע שאני מרגיש, עד כמה אני מעל זה רוצה לעשות פעולות של, נגיד, השפעה כלפי החברה שהם נגד הרצון. כאילו רוצה ממש מעל הדעת, דווקא איפה שיש התנגדות, שם יותר לעבוד בביטול, יותר בלהשפיל את עצמך כלפי החברה, יותר בלעשות פעולות כלפי החברה, על פני ההתנגדות.
כן, ולהתמיד בזה. להתמיד בזה, כל הזמן, יותר ויותר. לא משנה מה קורה איתי, אני ממשיך לפעול. לא משנה אם אני לא מרגיש כלום ושום תועלת, ואני ממשיך וממשיך וממשיך.
ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, יש לו תנאים מאוד ככה ברורים, אנחנו מכירים אותם. תהיה בשיעורים, תהיה בישיבת חברים, תעשה הפצה, זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות כבר ככה די ברור לנו. צריך פשוט להסיך לעשות את זה כל הזמן. ואז ככה, זה כמו עם המשל הזה על האבן, שאתה מרביץ בה, מרביץ בה, בסוף היא תישבר. צריך פשוט להמשיך להרביץ.
להתרגל להיות במאמץ תמידי לטובת הקבוצה, ככה שאם אני לא נמצא במאמץ הזה, שאני ארגיש לא נוח, שכל הזמן לא במאמץ.
כן, ולהתרגל לזה שאני לא בודק בכלל אם משהו מר או מתוק לי, אם זה נוח לי, טוב לי או לא טוב לי, זאת אומרת, כל הבדיקה שלי היא מתחלפת למשהו שאני באמת מתמיד בו, לא בורח מרצון להתחבר, ממה שצריך לעשות בחברה, פשוט לא בורח מהדברים ושוקל אותם לפי האם הם בכיוון של חיבור או לא, ולא האם הם נעימים לי או לא.
כל המאמצים שלנו בלהגיע ללשמה מביאים אותנו לייאוש, שאז אנחנו יכולים לצוק לצורך לשמה בצורה אמיתית. כן? למה זה בנוי בצורה כזאת? למה כדי להגיע לתפילה אמיתית אני צריך הרבה פעמים לבקש, לצוק ולהתייאש מזה שלא השגתי לשמה? איפה הוא כותב לנו את זה? או, בטור ב', כן, במאמר לשמה. ואז, לאחר כל המעשים והסגולות, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית, משום שרואה שכל המעשים שלו לא יועיל לו כלום. ורק אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית, מיום כדי ליבה, ואז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילה ונותן לו המתנה של לשמה. למה זה כך מגיע בצורה כזאת לנו?
אני הייתי עושה את זה אחרת, בטוח. אבל אתה צריך להגיע לייאוש מהרצון לקבל, נו, לאיזה מיאוס ברצון לקבל, אפילו לשנאה לרצון לקבל, להרגיש שאני על פני כל הרגשה שלי את הרצון לקבל הזה הגדול, אני רוצה להיות כמו הבורא. חייב את ההיפוך הזה, ואת הייאוש ממנו, כדי לרצות להיות המשפיע, להיות כמו הבורא.
צריך להגיע, כן, למצב שהעבודה שלי, של עצמי, לא יכולה להביא לשום תועלת. שרק שאחרי כל הפעולות והמעשים והסגולות ולא חשוב מה, צריך להגיע ממש לייאוש מכוחותיי עצמי, ורק אז אני באמת יכול לפנות לבורא שיעשה בשבילי, לא לפני.
המטרה היא לא כאילו אני לא מכוון להגיע לייאוש, אלא אני מכוון כל הזמן לחיבור בינינו, שלאט לאט תתרקם באמת אותה תפילה הזאת, אבל היא מופיעה באמת שאני בייאוש מלא.
אדם קם בבוקר והוא בטוח שהוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. הוא רוצה משהו והוא בטוח שהוא יכול להשיג את זה בכוחותיו עצמו. הוא מתחיל לעבוד, הוא ממתירי לעבוד, וככה מרגע לרגע הולך ומתברר שהדבר הזה שהוא מחפש, זה פשוט לא נמצא בעולם שלו. זה לא בכוחותיו, זה לא שזה לא בכוחותיו, זה מחוץ לו פשוט. אין את זה. אין את זה. ואז צריך לעשות איזה משהו בשביל כן להגיע לדבר הזה. אז מה עושים? מתפללים. ואז זה בא מלמעלה. עד שאתה לא מתייאש, אז אתה לא יכול להתפלל באמת.
אותה מטרה שאליה אדם צריך להגיע, היא זאת שקובעת את המבנה הזה, שהוא בעצמו אף פעם לא יכול לבקש לזה. לכן הוא חייב להגיע ל... למצב שהוא מפסיק לעבוד עם הרצון שלו, ועובר לעבוד עם רצון עליון. חייב להיות איזשהו ניתוק באמצע, נתק.
כן, והייאוש הזה בעצם מחייב אותו להרגיש פתאום שיש משהו מחוץ לו שבכלל אפשר לפנות אליו. כל עוד הוא חושב שהוא יכול בעצמו, אז הוא לא פונה פשוט לעליון, וזה חלק מהעניין, לקשור אותנו לבורא, לקשור אותנו לעליון, לקשור אותנו לחברה, לצאת מתוך עצמנו, שאנחנו יכולים לעשות משהו לבד. והיגיעה הזאת היא בונה בנו את הקשר הזה. ההיגיעה הזאת היא בונה בנו צורך, חיבור, חשיבות.
כן, אנחנו צריכים להגיע ממצב שאנחנו מרגישים כל אחד את עצמו בלבד.
איך אנחנו נראה בכל העולם שהוא נבנה רק כדי להביא אותנו ללשמה? איך לראות בעולם שלנו שכולו בנוי בצורה כזאת, כעטיפה נכונה, כסביבה נכונה לכל האנושות, כדי להביאם לשמה?
אנחנו נראה את זה בתנאי שתגיע הערה מלמעלה, שתפתח לנו את העיניים ואת הלב, ובאמת נראה שזה כך. אבל בשביל זה צריך פשוט להשקיע בסביבה, להיות בתוכה עד כמה שניתן, כי שם האור עובד, ושם רואים שהכל מוביל לזה, כל המערכת, כל החיים, הכל רק למטרה הזו.
אני חושב רק על ידי הסבל, הצרות והמכות שנוחתים על העולם כדי להראות לו שלא חשוב איך ובאיזה אופנים הוא ינסה למלות את עצמו, את הרצון לקבל, יש איזשהו כוח שמכוון ומראה שדווקא על ידי הצרות שצריך להחליף את השיטה, לשנות את השיטה. זה גם נכון לגבינו, רק תופסים את זה כבר יותר איכותית.
אני חושב שזה תלוי בהכנה שלנו לכל מצב שמתגלה, כמה שהחברה תכין אותנו לכל מצב שהולך ומתגלה. ותהליך ההכנה הזה הוא בעצם התהליך שבו אני לאט לאט מנחס את העולם לעצמי, זאת אומרת, אני בכלל קולט שהעולם קשור אליי. אבל כשהגעתי לפה, מבחינתי, העולם יכל להתפוצץ, זה לא כך הזיז לי. למה אני יודע לדאוג לעצמי והכל בסדר. וככל שאתה ככה מבין יותר ויותר שהעולם קשור אליך, ואתה קשור אליו, אז אתה, ופתאום המטרה שלך נהיית לשמה, אז פתאום כל העולם מביא אותך ללשמה. זאת אומרת, זה גם זה תהליך. זאת אומרת, אין פה איזה, מה שאתה קם בבוקר וזה ככה.
ואפילו אפשר להתחיל ביותר קטן, בתוך הקבוצה, שאדם מתחיל לעבוד בחיבור בקבוצה, והוא מגלה שהמטרה שלו היא לא בו, אלא היא במרכז הקבוצה, ואז הוא רואה שכל ההשפעות של החברים עליו, הם לא מביאות אותו לאן שהוא רוצה, אלא לאן שצריך. והפער הזה בין לאן שהוא רוצה לאן שצריך, אז הוא מתחיל לראות אותו הדבר גם מההשפעות מהעולם כלפיו.
איך אנחנו יכולים לראות שכל היחסים בין בני אדם בעולם, בין המדינות, בין כל הגופים גדולים, הם כולם כדי לדחוף בצורה הדדית כל אחד וכולם יחד ללשמה?
זה מתוך העבודה שאנחנו עושים בקבוצה, בקטן כאילו, אנחנו מתחילים לראות ולהבין שהכל קשור לחוסר חיבור או חיבור, שהכל נמצא שם ביחסים בינינו, והכל פעולות שאנחנו עושים מצליחות או לא מצליחות, נקרא לזה ככה, בגלל החיבור או בגלל חוסר חיבור, ושהכל נובע מרצון לקבל. ומתוך התפיסה הזאת שאנחנו עושים בקטן פה, אנחנו מתחילים לראות איך זה קיים ככה בכל העולם. חברות גדולות זה רצונות של עוד אנשים, הכל זה רצונות של כל מיני פרטים של האנושות שמתחברים לאיזה מערכת אחת גדולה, ואנחנו רואים את זה מקטן לגדול.
רואים את זה בסבל המתגבר של של כל אדם, בכל מקום, בכל פינה, מערכות גדולות, אנשים פרטיים, לא משנה. כולם מרגישים ריקנות, כולם מרגישים סבל, כולם מבינים כבר שמשהו לא עובד, השיטה לא עובדת. ומחפשים, רק לא יודעים איפה עדיין למצוא.
כן, בסופו של דבר, מי שלא מודע שיש שיטה לתיקון, לתיקון האדם, לתיקון היחסים בין בני האדם, אז צריך להגיע לכזאת מצוקה גדולה, שכבר אין שום מוצא, ואין לשום חכם ולשום מנהיג שום דרך ושום פתרון איך לצאת מתוך ה... הביצה הזאת, ושורים גם שהכל מתחיל ונגמר במערכת היחסים בין אנושית, בין אישית, זה כבר מורגש, אבל אף אחד אין פתרון לזה, וזה טוב, כי זה צומת הדרכים שבדיוק העולם נמצא בה, ופה נכנסת חוכמת הקבלה, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים להביא לעולם, את התרופה הזאת, את השיטה, את האור. ולכן שמח שנבראתי בדרך שכזה אומר בעל הסולם.
אני שמח. כן, זה רק הולך ולוחץ יותר על האדם, על כולם. ובמראה שאין שום שיטה.
כי בעצם מה שאנחנו יכולים לגלות זה רק את החוסר. ככל שאנחנו נגלה את החוסר יותר ויותר ויותר, ואת האי-היגיון, את האי-פתרון שיש במצב כמו שהוא כרגע, נבין שאנחנו צריכים לעשות את ההיפוך הזה. מהגודל של גילוי הרע, אנחנו נצליח להביא את האור, את החיסרון הזה, שבעצם אין לנו אותו. אין לנו חיסרון ללשמה. אנחנו מהחושך מסביב בונים את החיסרון הזה.
אם אדם מסתכל על העולם בצורה יותר אינטגרלית, כלפי מטרה שאפילו הוא קורא בספרים ולומד, יכול לראות שהעולם מתקדם למצב של חוסר, חוסר במסוים, שאם הוא משלים את אותו החוסר, כדי להשלים אותו, הוא צריך להגיע צריך להביא את התכונה הזאת, של תכונת ההשפעה.
אנחנו מתוך המאמצים האלו בינינו, לומדים על עצמנו כמה אנחנו אגואיסטים, כמה אני אגואיסט, כמה אני חושב על עצמי, כמה אני לא בערבות הדדית, כמה אני... ואז אני מבין שככה גם הרבה אנשים אחרים בעולם שאני איתם בקשר, ואז אני מבין מאיפה הצרות נובעות.
כדי להביא את העולם ללשמה, שזו המטרה, ישראל צריכים בעצמם להיות מוכנים ללשמה, וגם כן לקלוט את החיסרון של כל העמים. לאותו מצב לשמה. איך זה נעשה? איך זה בתוך ישראל נשלם כל החיסרון הזה? איך הם מחברים אותו? איך הם מעלים אותו למעלה? על ידי מה הם מקבלים את החיסרונות האלה מכל בני אדם? איך הם מסדרים אותו בתוכם, איך מעלים אותו למעלה, כדי להגיע לתפילה עבור כל הכלי הכללי. בבקשה.
צער השכינה, שאנחנו מהחיבור בינינו, מהקשר בינינו שאנחנו בונים במאמצים, אנחנו מגלים שהשכינה באפר, בכל מקום שבעולם, וזה התפקיד שלנו כמעבר, להרים שכינה מאפר, לדאוג שהשפעה תהיה נחשבת, שתכונת האהבה תשרה בעולם, שכולם ירצו שיהיה בינינו כזה דבר. והתפקיד שלנו זה רק לקחת את החיסרון שלהם, את הבלבול, את התסכול, ולהלביש עליו אהבה, להלביש עליו אור. זה התפקיד של ישראל.
כן, זה, כל המהות של ההפצה היא בעצם לקנות מהעולם את החיסרון הזה הגולמי מכל כל החיסרונות העולם הזה, ואת החיסרון הגולמי הזה אנחנו מביאים לידי ביטוי בחיבור בינינו, שבאמת עושים מאמצים חזקים בממש להתקשר באהבה אחד לשני, מתוך זה מגלים את השנאה, ואז יש מה בעצם לעלות כמן, אבל המן הזה דווקא בא מהחיסרון שאנחנו מביאים מבחוץ. ואז כנגד המן הזה, שיש הערה שהיא באה גם אלינו ומקדמת אותנו ללשמה, וגם ההערה הזאת מגיעה לעולם, וגם אותה מביאה להבנה שצריך שינוי שיטה. ככה המערכת פועלת.
זה עבודה היא לצאת החוצה, לצאת החוצה, להתקלל עם הציבור, לחזור להתקלל בקבוצה, וככה שוב פעם, פשוט להתקלל עם הציבור, להתקלל עם הקבוצה באופן תמידי.
בקבוצה זה הפצה, בעם ישראל, אולי בסופו של דבר גם עם ישראל יתחיל לעשות הפצה, כי כרגע פשוט העולם לוחץ עליו, נגיד דרך אנטישמיות, כי הוא לוחץ, כי ככה זה. או בטוב או ברע, מה שנקרא.
ואם אנחנו נרצה בטוב, אם אנחנו נרצה בדרך הטובה, אז אנחנו צריכים להתחבר בקבוצה, ולהשיג במרכז הקבוצה את אותה הנטייה הקטנה להטיב, ואיתה יחד לצאת לעם. ואם אנחנו נצא בנטייה הזאת להטיב, להשקיע בהם, אז מזה אנחנו נקבל את החיסרון הנכון. שאיתו אנחנו נבוא חזרה.
איך אנחנו על ידי ההפצה יכולים ללקט חסרונות מכל העולם במקום יחס שלילי, אנטישמיות מהם? איך זה בא במקום זה?
בגלל שאנחנו זכינו ואנחנו עם היכולת הזאת למודעות שיש כוח עליון ויש מאור מחזיר למותר.
שאלה ברורה, ברורה. איך על ידי ההפצה אנחנו יכולים לקבל חסרונות של כל העולם, בלי הקדם של הלחצים עלינו?
התפקיד שלנו זה להיות צינור שמעביר לכולם את האור המחזיר למותיו. ואז אם אנחנו נעשה את זה, ואז כשאנחנו עושים את זה, אז בעצם אנחנו עושים את התפקיד שלנו ומעבירים לכל העולם את אותו רעיון, את אותה מחשבה, והם מבינים שאם אנחנו עושים את התפקיד זה גם בשבילם, ומונעים את הלחץ שצריך בשביל לעשות את זה.
ההפצה האמיתית זה שאנחנו מתחברים בינינו, ודרכנו עובר אור. המפגש שלנו עם הקהל זה רק מה שנקרא לאסוף חסרונות, לאבד אותם נכון, ולהביא עליהם תיקון, להביא עליהם את השיטה, להביא את האור. לכן אנחנו צריכים אותם הרבה יותר מה שהם צריכים אותנו, כי בלי החיסרון שלהם והרצון של הבורא להתגלות בהם, אין לנו בכלל קיום. אז ברור שההפצה זה הכלי העיקרי שלנו.
אני חושב שזה מורגש מאוד מאוד חזק באילת, שאתה לוקח אנשים מהרחוב, מכניס אותם למעגל, כל אחד נמצא בכלל זרוק בזוויות אחרות, ונכנסים כולם לתוך המעגל, ויוצאים מהמעגל שכולם ממש מרגישים שחיבור זה הדבר הנכון ורוצים אותו ושואלים איך ליישם אותו ואיך להמשיך את מה שהם חוו. זה ממש המורגש שממש חוו חוויה מאוד חזקה וממש הרגישו צורך בה, ואז פתאום חיסרון של האדם שבא בכלל מאיזה דברים הוא נכנס למעגל, פתאום יש לו חיסרון לחיבור, וזה דווקא חיסרון טוב, חיסרון חיובי. למה שיבוא דווקא מתוך האנטישמיות, מתוך הצרות, דווקא חיסרון יבוא באמת ממקום הטוב, וזה אנחנו אחראים לעשות את הטרנספורמציה הזאת באדם.
כתוב שלמרות שאנחנו עושים הרבה מעשים, כדי להשיג לשמה. אנחנו רק מזה יכולים להתייאש, וזה מביא אותנו לתפילה. למה המעשים שאנחנו עושים הם, לא, הם בעצמם לא תפילה? ומה התפילה אחרי כל המעשים בלי מעשה? אלה תפילה בעצמה נקראת המעשה? זה אני מסתכל על הפסוק ואל תאמר, אם מבחינת לשמה הוא מתנה מלמעלה, אם כן מה הועיל את ההתנאה. אתם רואים, כן? תקרא בבקשה.
ואל תאמר, אם מבחינת לשמה הוא מתנה מלמעלה, אם כן מה מועיל את התגברותו ועבודתו, וכל הסגולות והתיקונים שהוא עושה, בכדי לבוא לשמה, אם זה תלוי ביד השם. ועל זה תרצו חזל ואמרו, אין אתה בן חורין להיפטר ממנה.
ועכשיו פסוק, ואז לאחר כל המעשים,
ואז לאחר כל המעשים והסגולות, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית, משום שראה שכל המעשים שלו לא הועילו לו כלום, ורק אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית מעומק דליבה.
אז מה? תפילה אמיתית מעומק דליבה עוזרת, ומעשים, מה שהוא עשה, המון 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 מעשים, לא עוזרים. איך זה קורה? או איך המעשים מביאים אותו לתפילה, ואיך התפילה מצטיירת, כן, נבנית מתוך המעשים הקודמים לה. בבקשה.
המעשים זה אותם מאמצים לחיבור בינינו. ועוד פרט ועוד פרט ועוד מאמץ ועוד מאמץ, הם הולכים ומסתברים בתוך הלב לתפילה אחת, לכוח אגרוף כזה, אחד חזק.
הלוואי שהיינו יכולים להגיע לתפילה בלי כל ההגיעה הזאת מלפני כן, אבל אין, זה לא עובד ככה. אתה עושה מעשים, לא מהכוונה הנכונה, עושה אותם ועושה אותם ועושה אותם ועושה אותם, עד שאתה באיזשהו שלב קולט שאתה לא בכוונה הנכונה. ואז אתה יכול להביא את התפילה. זאת אומרת, כל העניין הוא שאנחנו לא יכולים לדלג על השלבים האלה, איכשהו זה... זה כמו שמתאמנים בחדר כושר. אתה לא יכול להיכנס לחדר כושר ולצאת אחרי 4 דקות משם ולהיות אצן אולימפי. אתה צריך לעבוד קשה בשביל להגיע לשם.
התפילה לפני המעשים היא על עצמי. או התפילה לפני המעשים היא על עצמי. או אם מתחברים אז עלינו. אבל אחרי המעשים, אחרי שמשקיעים חוצה, אז יש סיכוי שהתפילה... לפחות במשהו תשתנה ותהיה לא עלינו, לא על עצמי.
כן, כי המעשים שלנו זה בעצם בגשמיות, זה בגוף, זה, כל המעשים שלנו זה משהו שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות. זה עוד פעם אנחנו יכולים. זה עוד פעם אני. והתיקון האמיתי ברוחניות זה רצון וכוונה. ולכן כאילו רק כשמתייאשים מהעשייה של אני, של שלי, אז אפשר להגיע לרצון וכוונה, שאז אפשר להגיע להשתוות צורה. ברצון ובכוונה, שם העבודה הרוחנית שלנו.
לכן, הבעיה היא לא במעשים. הכמות של המעשים היא נמשכת ונגררת בגלל שהם לטובת עצמי, כאילו. לכן, אתה עושה עוד ועוד ועוד ועוד. תעשה אותם עם כוונה נכונה.
טוב, אנחנו חוזרים לשיעור האחרון. בבקשה.
נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן שיר.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור. אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. ללו 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 lelo 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 lelo. ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות.